שלום וברכה, שבוע, נחרוג ממנהגנו, לא נתעסק בפרשת השבוע, אלא בהלכות חג הפסח. כיוון שחג הפסח קרב ובא, יש עניין לעסוק בעניינו של חג בחג, גם אין לנו פרשת שבוע, אז היה אפשר לדבר על פרשת החרמות, שלא נזכה לעסוק בשבוע הבא מפאת חול המועד, אבל במקום זה נדבר על עניינים שנוגעים קצת לליל הסדר, וניגע גם נגיעה קלה פרשת השבוע שהייתה לנו בפרשת מצורע. אז הנושא שבחרתי להתעסק בו הוא ענייני הכרפס. עניינים נלווים לכרפס, לא ממש אכילת הכרפס, למרות שגם ניגע בדינים שקשורים אליו, אבל קצת יותר עניינים שמסביב. פוסק השולחן ערוך בסימן תף עין ג' נוטל ידיו לצורך טיבול ראשון ולא יברך על הנטילה. יש לנו דין של נטילת ידיים לפני הטיבול הראשון. כולם מכירים את סדר סימני ליל הפסח, קדש ורוחץ כרפס. לפני הכרפס יש רחץ, יש רחיצה של הידיים. ובחלק הראשון של השיעור ננסה לעמוד על השאלה מה עניינה של הרחיצה הזו. לאחר מכן ממשיך השולחן ערוך ויקח מהכרפס פחות מכזית. הוא מטבלו בחומץ, הוא מברך פרי אדמה ואוכל, ואינו מברך אחריו. דין נוסף, שמציין השולחן ערוך, שיש לקחת מהכרפס דווקא פחות מכזית. וזה הדין שבעזרת השם מתעסק בו בחצי השני של השיעור. הדינים קשורים מעט זה בזה, ובעצם השיעור שלנו יעסוק בשאלה הלכתית שאינה קשורה דווקא להלכות ליל הסדר, אבל היא קשורה לשני הדינים האלו של הכרפס, גם הרחיצה של לפניו, וגם האכילה של פחות מכזית. ושאלתנו היא בעצם, אם יש צורך ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה, כאשר מדובר על כמות פחותה מכזית. הבירור הלכה, בסימן תף עין ג', נראה גם בהמשך, מדייק מפסק השולחן ערוך, שהדין של נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, נתעכב מעט על הדין הזה, יש דין שנראה אותו גם כן בהרחבה עוד מעט, שאם אדם אוכל דבר שיש עליו משקה, צריך ליטול את ידיו. מדייק השולחן ערוך, המשנה ברורה, סליחה, בבור הלכה, מסביר שזו הסיבה שרוחצים ידיים לפני הכרפס, וממילא הוא מדייק מלשון השולחן ערוך, שיש חובה של נטילה כזאת גם כאשר שיעור אוכל שאוכלים אותו הוא פחות מכזית. בעזרת השם נעמוד על דברי הבור הלכה, אבל בשביל להבין יותר טוב את דבריו, נתעמק קצת בסוגיה הזו של נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. ראשית, נציין שיש מחלוקת באחרונים מדוע צריך לרחוץ את הידיים לפני הטיבול של הכרפס. התז, טורי זהב על השולחן ערוך שם בסימן תף עין ג' סעיף וו, כותב שכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילה, ישנו דין גללי, נלמד מן הגמרא בחולין, דף קופתת וו, עמוד א', שנראה אותה מיד, שכל דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיים לפניו. הדין הזה נלמד בגמרא דווקא מהמרור, שטובלים אותו בחרוסת. כיוון שבחרוסת יש גם כן משקה, היא נחשבת כמשקה, ממילא צריך ליטול ידיים על המרור. כך אומרת הגמרא, ומכאן נלמד דין, הלכה, פסוקה, בשולחן ערוך, באורחיים, בסימן קנ"ח, שכל דבר שטיבולו במשקה, כאשר אדם אוכל דבר, פרי, ירק, אוכל כלשהו שטבלו אותו במשקה, הוא חייב ליטול את ידיו. ממשיך התז, כותב ומוסיף שמכאן יש תוכחה מגולה למי שלא מקפיד על הדין הזה כל השנה. בליל הסדר אנחנו מקפידים על הדין הזה, אבל אין כאן הלכה מיוחדת לפי התז בהלכות ליל הסדר, אלא הלכה כללית של כל השנה כולה, של אדם שאוכל דבר שטיבולו במשקה, צריך ליטול את ידיו. ממילא, מי שעושה זה רק בליל הסדר ולא כל השנה, מגלה תוכחה על עצמו שבליל הסדר הוא מקפיד, הוא מחמיר, וכל השנה כולה הוא לא מחמיר. הוא אומר גם התז, אם נאמר שזה רק עניין למחמירים, לפחות בעשרת ימי תשובה, בהם פוסק השולחן ערוך שצריך להיזהר יותר מפאת עקום, יש עניין להחמיר בחיוב הזה של נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, וכאשר אדם עושה את זה בליל הסדר ולא עושה את זה בזמנים אחרים, הוא מוכיח את עצמו בתוכחה מגולה. כך סובר התז. רבי יעקב ריישר, מקדומי האחרונים, בספרו חוק יעקב, מביא את דברי הלחם חמודות לפירושו לחולין, והוא סובר שהעולם לא נוהגים ליטול ידיים בטיבולו של משקה, מכיוון שאין היום טומאה וטהרה, ונכנה בהמשך שזו דעת התוספות ועוד סיעה שלמה של ראשונים. אז למה נוטלים ידיים עדיין בליל הסדר? מדוע בליל הסדר הדין הזה נשאר? מסביר החוק יעקב, בכלל הדין של אורחץ, של רחיצה לפני אכילת כרפס, אין עניינה בדיני נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, אלא בדיני ליל הסדר. כאחד משאר שינויים שעושים בליל זה כדי שישאלו. בליל הסדר אנחנו עושים שינויים רבים. אוכלים כרפס ולא אוכלים מיד אחריו את הארוחה, מגלים את המצות, מכסים את המצות, מתחילים לאכול, לא מתחילים לאכול. כל ליל הסדר אפוף כולו באווירת שינויים שמטרתם היא אחת, לעורר את התלמיד, את הילדים לקום ולשאול. כחלק מהשינויים האלה אנחנו גם נוטלים ידיים לפני אכילת הכרפס. מדוע? אין סיבה. באמת, הסיבה היא לעורר את הילדים כדי שהם ישאלו, ומה נענה להם? כנראה שנצטרך לענות להם את סיפור יציאת מצרים, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות את כל מה שעושים בליל הסדר. אז יש מחלוקת האם הדין של נטילת ידיים לאכילת כרפס קשורה להלכות נטילת ידיים הכלליות כמו שסובר התז, או שמה זהו דין פרטי ומיוחד בדיני ליל הסדר כדברי החוק יעקב. דווקא מינה בין שני הטעמים מביא רב נתן גשטנר, דיין בבית דינו של הרב ווזנר, בעל המחבר שוט לאורות נתן מגדולי דורנו, נפטר לפני כשמונה שנים, והוא כותב בשוט לאורות נתן חלק א' סימן י' סעיף קטן י' ח' שיש נפקא מינה בין שתי הטעמים בשאלה מי צריך ליטול את ידיו. אם הטעם הוא שכל אכילה של דבר שטיבולו במשקה טעונה נטילת ידיים, ממילא כל אחד ואחד מבני המשפחה, מיושבי הסדר, כולם צריכים ליטול את ידיהם, שהרי כולם אוכלים את הכרפס. אבל אם כל יסוד הדין כדברי החוק יעקב רק בשביל שישאלו הילדים, לעורר אותם לשאול, ממילא רק די בכך שבעל הסדר ייטול את ידיו, ואין צורך שכל בני הבית ייטלו את ידיהם. אז אנחנו נעיין מעט קצת בדבריו של התז, בדין של נתינת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. כאמור, מקור הדין הוא בגמרא בחול, בפסחים, סליחה, דף קוף לדבר ומוד א', אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. אמר רב פאפה, שמה מינה, אי חסה צריך לשקועי בחרוסת משום קפה. אז לומד רב יושעיה שכל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים, מדבריו לומד רב פאפה שאת המרור יש לטבול בחרוסת, וממילא המרור הופך להיות דבר שטיבולו במשקה, וזו הסיבה שרוחצים ידיים לפני המרור ולפני אכילת המצה. שני פירושים מצינו בגמרא שם בפסחים לדין הזה, לטעם הדין של נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. שניהם בשם רש"י, אבל שניהם שונים אחד מהשני. פירוש אחד כותב רש"י בעצמו, כך גם מפרש הרשב"ם, על אתר, בפסחים קט"ו עמוד א', כותב רש"י, צריך נטילת ידיים משום המשכין שהידיים שניות וכל הפוסל בתרומה, מטמא משכין להיות תחילה. יש כאן שני דינים ששניהם דיני דרבנן שקשורים לטומאה וטהרה. דין אחד הוא שחכמים גזרו על הידיים שהידיים נחשבות תמיד כשניות לטומאה. כיוון שהידיים הן עסקניות, הן נוגעות באוכלין, בחיות, בכל מיני דברים, ולא תמיד האדם מקפיד או שם דעתו להקפיד על ידיו, גזרו חכמים שתמיד אדם מתייחס לידיו כשניות לטומאה, כאילו הם נגעו באוכל טמא וממילא הם נהיו שניות לטומאה. וזה דין אחד. הדין השני הוא שחכמים גזרו על המשקים להיות תחילה, דהיינו כאשר משקה מקבל טומאה הוא הופך להיות ראשון לטומאה ויש בכוחו לטמא אוכל. זה דין דרבנן ולא דין דאורייט. ממילא, אם אדם נוגע בדבר רטוב, דבר שיש עליו עדיין משקים, ובאמת, על פי רוב האחרונים, הדין הזה של דבר שטיבולו במשקה, הוא רק כאשר עדיין יש משקים על אותו הפרי, אז כך כותב הבן איש חי ועוד אחרונים נוספים, אז יוצא שידיו של האדם שהם שניות, מטמאות את המשקים והופכות אותם להיות תחילה, וממילא גם הפרי עצמו נטמא מדרבנן. בימינו אין קפיד על טומאה וטהרה, ולכן אין בכך כל כך בעיה. אבל בימי חז"ל, כאשר נהגו לאכול תרומות וטהרות, וכהנים אכלו תרומה, אז יש בעיה לדמי אוכלים של תרומה, ומשום שרח תרומה, גזרו חכמים שיש ליטול ידיים גם לאדם רגיל שאוכל חולין, ולא רק לכהנים שאוכלים תרומה, וזה המקור על פי רש"י, זה הטעם והיסוד של דין נטילת ידיים לדבר שדיבו לו במשקה. משום שרח תרומה. אבל בתוספות מופיע פירוש אחר בשם רש"י. פרש בקונטרס, אבל גם דקיימן נוטל ידיו לפירות הגזם מגל רוח, כך אומרת הגמרא וחולין, בקו"ף עמוד א', ממילא מפוירה שאין צריך ליטול ידיים לדבר לפרי, בשום צורה, לכאורה. אבל מסביר רש"י, כיוון שמופיע בתוספות, כיוון די גם משקים כמה כל הפוסל את התרומה מטעמי משקה תחילה, אבו לאו אנח פירות כמו נעמה, וצריך ליטול כמו בנעמה. אומרים התוספות בשם רש"י, שדין נטילת ידיים לדבר שדיבולו במשקה, זה אלה דין נטילת ידיים. והתוספות מקשים צרור קושיות על הפירוש שהם הביאו בשם רש"י. ראשית כל, מקשים תוספות, למה צריך נטילת ידיים? במרור. הרי אדם לא נוגע במשקה, הוא נוגע רק במרור, לא בחלק של המשקה. בנוסף, ואז מגיעים תוספות למסקנה, שהנטילה דאחה לא משום קדושה ונקיות כמו בנעמה, אלא משום שלא יטמא המשקיות תחילה. מבינים תוספות, שיש חילוק בין שני סוגים של נטילת ידיים. נטילת ידיים לפת היא נטילת ידיים משום קדושה ונקיות. זו לשונם של התוספות. וכך רצה גם רש"י לפרש על פי הבנתם, כך רש"י פירש את הגמרא בפסחים, שגם נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה היא משום קדושה ונקיות. על זה חולקים תוספות ומוכיחים ברצף הוכחות שמפוירש שנטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה אינה משום נקיות וקדושה, אלא אך ורק משום שרח תרומה, משום חשש טומאה, ולא משום קדושה ונקיות. אחת ההוכחות של תוספות, המסקנה העולה מדברי תוספות היא שיש גם חילוק לדינה בין נטילת ידיים ללחם לנטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. בנטילת ידיים ללחם יש צורך לברך, מכיוון שיש תקנת חכמים משום קדושה ונקיות, וזה מחייב ברכה. אבל בנטילת ידיים שכולה משום חשש טומאה, כאן אין תקנה של חכמים, אלא רק גזרה של חכמים. לא תקנו כאן דין חדש, אלא עשו הרחקה כדי שאדם לא יבוא לאכול תרומה טמאה. כהן לא יבוא לאכול תרומה טמאה. וממילא על גזרה מדרבנן, אין כל צורך לברך, רק על תקנות מדרבנן אנחנו מברכים. כך מסבירים התוספות. ואם כן, דברי רש"י לכאורה סותרים זה את זה, שכן תוספות הביאו בשם רש"י, שהנטילה כאן היא כמו נטילת ידיים לפת, דהיינו, על פי הבנת התוספות, משום קדושה ונאות. אבל רש"י בעצמו לא פירש כן, אלא כתב שנטילת ידיים היא משום שהידיים שניות. ובשביל להבין את שיטת רש"י בצורה טובה יותר, נעיין במקור מחלוקתם של רש"י ותוספות, הלא היא בגמרא בחולין, בדף קו עמוד א'. שם גם כן מובא הדין של נטילת ידיים, רק שם מדובר על נטילת ידיים לפת. וכך אומרת הגמרא, אמר רב אידי בר אבין, אמר רב יצחק בר אשיאן, נטילת ידיים לחולין מפני שרח תרומה, ועוד משום מצווה. שני טעמים לנטילת ידיים לפת, אומר רב יצחק בר אשיאן, חדה משום שרח תרומה, ועוד משום מצווה. מהי מצווה? שואלת הגמרא, ובזה נחלקו המוראים. אמר אביי, מצווה לשמוע דברי חכמים. רב אמר, מצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך. דכתיב, וכל אשר ייגע בו עזב, וידיו לא שותף במים. פסוק מפרשת השבוע שלנו, פרשת צורה, ויש כאן לכאורה כפילות או תאימה. למה וידיו לא שטף במים? זו הסיבה שמי שנוגע בזב תמה, הרי כל גופו של הזב תמה ולא רק ידיו. כך מקשה הגמרא ומתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר ואמר רבי יושעיה, לא אמרו, אלא אחי כאמר ואחר שלא שטף תמה, דהיינו הסיפה של הפסוק וידיו לא שטף במים לא נאמרה על זב שהרי כל גופו תמה, אלא על אדם אחר שאינו זב שרק ידיו תמאות, ומכאן אנחנו לומדים לנטילת ידיים מדאורייתא. אם כן, אולי נחלקו אביי ורבא עם נטילת ידיים מן התורה או מדרבנן, אבל לכאורה לשניהם יש כאן מצווה. איך מבינים את דברי אביי? מצווה לשמוע דברי חכמים. מה כוונתו? על איזה דברי חכמים מדובר? בזה נחלקו רש"י ותוספות. רש"י כותב, מפני מצווה לשמוע דברי חכמים שתקנוע, דהיינו, תקנת טעם התקנה היה משום שרח תרומה, אבל מכיוון שמדובר פה על תקנה דרבנן, ממילא יש חובה לברך עליה. ובעצם רש"י מסביר שחשש שרח תרומה כאן הוא לא גזרה. מצד הגזרות והחששות לא היה צריך לחשוש למציאות כל כך רחוקה. שאדם, כן, לגזור על ישראל שלא שיטול ידיים לפני אכילת פירות שהם לא תרומה, מחשש שמא כהן יאכל תרומה כאשר היא טמאה, וגם אז מדובר רק על טומאה מדרבנן, שכן כל הדין שידיים שניות ושמשקים את המים תחילה, שניהם דיני דרבנן, יש כאן טומאה שהיא בתרי דרבנן, ואנחנו חוששים שאולי כהן יעבור עליה, ולכן אנחנו מחייבים גם מישהו לא כהן ליטול כך את ידיו. זה גזרה רחוקה. ולכן מסביר רש"י שיש כאן תקנת חכמים, ולא גזרה. חכמים רצו להרבות טהרה, ולכן הם תקנו תקנה לא מחשש שם האנשים יבואו לידי טעות, אלא כתקנה עצמאית. ואם כן, מה שמוסיף הבאי על דברי רבי יצחק בר השיאני, שלא מדובר כאן על גזרת חכמים, אלא על תקנת חכמים. וממילא, שיטתו של רש"י מתבארת, שכן לשיטתו אין הבדל בין נטילת ידיים לפת לבין נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. שניהם נובעים מאותו טעם, משום שרח תרומה, ושניהם במעמד של תקנת חכמים, ועל כן צריך לברך עליהם משום שמצווה לשמוע דברי חכמים, וכמו כל שאר מצוות הרבנן שאנחנו מברכים עליהם מדין לא תסור, כמבואר בגמרא בשבת בדף כף ג' עמוד א'. התוספות גם כאן הלכו בכיוון אחר ופרשו מצווה לשמוע דברי חכמים, ואם תאמר לא משום שרח תרומה תקנועה, ואם כן, מהי ועוד? ויש לומר, דתקנו משום נקיות. דהיינו, אביי לא בא לבאר את טיב דבריו של רבי יצחק בר השיאן, אלא לחלוק. ואומר אביי, תקנת חכמים אינה משום שרח תרומה, אלא משום נקיות. יש כאן תקנה חדשה שאינה קשורה לשרח תרומה. דברי התוספות יכולים ליישב יפה מאוד את גמרא נוספת במסכת ברכות. שם הגמרא לומדת מפסוק, גמרא בברכות, בדף, סוף פרק שמיני נדמה לי, במסכת ברכות, לומדת הגמרא מהפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, והתקדישתם אלו מים ראשונים. ואם כן, יש מצווה מדאורייתא ליטול נטילת ידיים ללחם, ולא רק מצווה מדרבנן, ולא כדברי רבי אלעזר בן ערך אצלנו, אלא מן הפסוק והתקדישתם. ומדוע הגמרא בחולין לא הביאה את הפסוק והתקדישתם בשביל לדרוש על נטילת ידיים? אז על פי דברי התוספות, הרשב"א והריטב"א מסבירים שהתקדישתם זה נטילת ידיים לברכה, שזה קשור לנטילת ידיים לתפילה, דבר שעסקנו בו בעבר, אבל הוא לא קשור לענייננו. אולי אפשר להציע על פי תוספות, שהיא, כאשר הגמרא בחולין אומרת מצווה לשמוע דברי חכמים, מדברת על אותו לימוד שכנראה שהוא אסמכתא בעלמא לפי תוספות של והתקדישתם אלו מים ראשונים, ובעצם יש כאן דין חדש של חכמים שנובע מצורך לאכול פת שהיא מאכל חשוב בנקיות, בקדושה ובטהרה, ולא רק בשום חשש טומאה. אז אם וכך די מפורש בספרי בפרשת קורח בפסקה קט"ז, עבודת מתנה אתן את כהונתכם לעשות אכילת קודשים בגבולים כעבודת מקדש. ובהמשך הספרי רבי אומר לעשות אכילת קודשים בגבולים כעבודת מקדש במקדש. מה עבודת מקדש במקדש? מקדש ידיו ואחר כך עובד. כך אכילת קודשים בגבולים מקדש ידיו ואחר כך אוכל, ואם כן מצינו סמך לנטילת ידיים מטעם נקיות וקדושה גם בדברי הספרי בפרשת קורח. אמנם שם מדובר רק על נטילת ידיים לקודשים, יכול להיות שרחמים רק הרחיבו את הדין הזה גם לנטילת ידיים לחולין. ואם כן מצינו מחלוקת בסיכום הדברים בין רש"י לבין התוספות בשאלה האם מדובר, האם נטילת ידיים ללחם ולדבר שטיבולו במשקה הם בעלות אותה רמה, הם בעצם אותו דין, כמו שמבאר רש"י, שכן מצווה לשמוע דברי חכמים, הכוונה את גזרת חכמים משום סרח תרומה, שהיא בעצם לא גזרה אלא תקנה. או שיש כאן שני דינים שונים לגמרי, דין אחד משום נקיות וקדושה, שזה נטילת ידיים לפת והוא יחייב ברכה, ודין שני משום סרח תרומה. נפקמינה, כמו שאמרנו, יכולה להיות ברכה, ובאמת מצינו מחלוקת בראשונים ובאחרונים בנוגע לשאלת ברכה על נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. הרמב״ם בשתי מקומות, גם בהלכות ברכות פרק ו' הלכה א' וגם בהלכות חמץ ומצה פרק ח' הלכה א', פוסק שמברכים על נטילת ידיים גם לדבר שטיבולו במשקה. בהלכות חמץ ומצה הרמב״ם מדבר על הסוגיה שלנו, על אכילת כרפס, ואחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל ידיו ומביאים שולחן ערוך ועליו מרור וירק אחר וכולי. זה דברי הרמב״ם בפרק ח' הלכה א' בחמץ ומצה. בהלכות ברכות פרק ו' הלכה א', פוסק הרמב״ם כל הנוטל ידיו בהלכה ב' סליחה, בין לאכילה, בין לקיעת שמע, בין לתפילה, מברך תחילה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שזו מצוות חכמים שנצטווינו מן התורה לשמוע מהן, שנאמר על פי התורה אשר יורוך. בהלכה א', הרמב״ם כותב שכל האוכל פת שמברכים עליו ומוציא צריך נטילת ידיים, נטילת מביא את דיני נטילת ידיים ללחם, וכן כותב הרמב״ם בסוף ההלכה כל דבר שטיבולו במשקין. אז גם מלשון הרמב״ם בהלכה א', שיש השוואה בין שני הדינים האלו, בין נטילת ידיים לפת לבין נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, עולה כדברי רש"י, ומפורש גם בהלכה ב' שהרמב״ם לא מחלק בין סוגים שונים של נטילה, הוא מחייב בכולם ברכה. המייסרא אגרא במייסרב בסעיף פ"א בהלכות נטילת ידיים וברכות, גם כן מתואר שם שאגרא היה נוטל ידיים על דבר, מברך סליחה על נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה. לעומתם המערם נהג לא לברך, כך מפורש בספר התשבץ, לא התשבץ של רבי שמעון בן רב צמח דוראן בעל המחבר שוט התשבץ, אלא ספר התשבץ שנקרא גם התשבץ הקטן, שכתב רב שמשון בן רב צדוק, היה אחד מתלמידיו של המערם מרוטנבורג, והוא כתב את מנהגי המערם, חלק מההלכות שהם גם נכתבו כנראה על פי המערם בעצמו. אז בסימן צדיק ט' שזה סדר לילה סדר, שם כותב תלמידו של המערם רב שמשון בן רב צדוק שמערם כשנוטל ידיו קודם בורא פרי אדמה אינו מברך על נטילת ידיים כדברי התוספות וסיעתו. כך מביא בית יוסף בסימן קוף נון ח' באורח חיים גם בשם האיתור, ובעצם יש כאן מחלוקת גדולה בין כל גדולי הראשון. עכשיו נעבור לחלק השני של דברנו, לא נשאר לנו הרבה זמן בשבילו. ובכל זאת, כמה אוכלים מן המרור? אז בשולחן ערוך ראינו שמפורש לאכול פחות מכזית מהמרור. הסיבה לפסק זה של השולחן ערוך היא מחלוקת בראשונים בנוגע לדיני ברכות. אנחנו בליל הסדר אוכלים את המרור, מברכים עליו בורא פרי האדמה, ואז קוראים את ההגדה, ורק לאחר קריאת ההגדה וההלל, קריאת ההגדה, חלק מההלל שאנחנו קוראים בסוף המגיד, רק אז אנחנו אוכלים את המרור, ועל המרור לא מברכים בורא פרי האדמה. או יש מחלוקת בראשונים האם צריך, מדוע לא מברכים על המרור מורא פרי האדמה, האם מכיוון שהוא דבר שבא בתוך הסעודה שכן אוכלים אותו אחר אכילת המצה, או שמה מכיוון שכבר פתרנו את המרור בברכת הכרפס. ואם כן יש מחלוקת בראשונים, כשיסוד המחלוקת כאן בראשונים בעצם הוא האם ההגדה מהווה הפסק בדיני ברכות או לא. אם ההגדה מהווה הפסק, אזי הברכה של הכרפס לא יכולה לעלות על המרור וצריך לברך שנית על המרור. וממילא הסיבה שלא מברכים עליו היא מכיוון שהוא דברים הבאים בתוך הסעודה. אבל אם ההגדה אינה הפסק, ברכת הכרפס יכולה לפתור את המרור. נפקמין הנוספת לשאלה האם ההגדה היא הפסק או לא, האם צריך לברך ברכה אחרונה על אכילת הכרפס או לא. ומכיוון שיש מחלוקת בדבר, אומר השולחן ערוך, להוציא נפשנו מפלוגתא, נאכל פחות מכזית מהכרפס, וממילא ממה נפשך לא יחול עלינו חיוב ברכה אחרונה על הכרפס, ולא ניכנס למחלוקת זו. הרמב״ם, שלא כשולחן ערוך, פוסק בפירוש לאכול כזית מן הכרפס. יש כאן גם שאלה שאפשר לדון בה אם הכרפס הוא מצוות אכילה כשאר מצוות אכילה של ליל הסדר ולכן צריך שיעור כזית, או שמה הוא נועד רק בשביל שישאלו התינוקות ואז די גם בפחות מכזית, שזו בעצם מחלוקת הרמב״ם והשולחן ערוך. המשנה ברורה כאמור, רצה להוכיח מדברי השולחן ערוך שאין צורך ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה כאשר מדובר על פחות מכזית. הבית יוסף מביא את הדברים בסימן קוף נ"ח לגבי אכילת פת בסעיף ג' בשולחן ערוך, פוסק שם השולחן ערוך, אם אוכל פחות מכזית, יש מי שאומר שאין צריך נטילה. מקור הדברים בבית יוסף הוא בשם ספר הרוקח בהלכות סעודה סימן שין כף ח'. אך שם הרוקח מדבר על קביצה, אוכל פחות מקביצה, ייטול מספק ולא יברך. ונראה מסביר הבית יוסף שטעמו משום דקיוון דפחות מקביצה אינו מקבל טומאת אוכלים. אם כל יסוד תקנת נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה הוא משום שרח תרומה, וזה מוסכם על הראשונים, כל מחלוקתם היא האם מדובר כאן על גזרה או תקנה, אבל בכל אופן הסיבה והטעם היא שרח תרומה, ממילא באוכל שלא יכול לקבל טומאה לא שייך את הגזרה, ואם כן אנחנו צריכים לדון מה שיעור האוכל שיכול לקבל טומאה. גם בזה נחלקו הראשונים. הרמב״ם בהלכות טומאת אוכלים פרק ד' הלכה א' כותב כמה שיעור אוכלים לטמא טומאת עצמן כל שהן, אפילו סומסום או חרדל מטמא, ואם כן הרמב״ם פוסק שכל שיעור שהוא צריך לכאורה ליטול עליו ידיים, שכן כבר אוכל בכל שיעור שהוא מקבל טומאה. כך גם לכאורה שיטת רשי עולה מדברי רשי בגמרא בפסחים דף למד ג' עמוד ב', תוספות שם באריכות חולק על רשי וסובר שרק מכביצה אוכלים מקבלים טומאה. יסוד דבריהם אני לא מעריך בזה כרגע מפאת קוצר הזמן, אבל הוא בספרה בתורת כהנים, שם יש דרשה מפורשת, כל אוכל אשר יאכל, כל אוכל שאוכל מטמא בכלשהו, אשר יאכל לטמא אחרים דווקא אוכל שיאכל ואיינו בקביצה, אבל כאמור זו מחלוקת ראשונים, לדעת הרמב״ם ורשי אוכל כלשהו מקבל טומאה, ולדעת התוספות רק מקביצה. בכל אופן לא ברור מה עניין שיעורו של כזית לכאן. הגרא באורח חיים בסימן קנ"ח סעיף ג' מציע פירוש אחר. והוא מסביר שהמחלוקת האם צריך נטילה לפחות מכזית או לא, תלויה בשאלה האם אנחנו צריכים נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה דווקא כאשר יש שם אכילה על האכילה הזאת או לא. ולכאורה, הגרא מבסס דבר אבל שתי מחלוקות בראשונים. א', המחלוקת שדיברנו עליה, האם צריך נטילה לפחות מכזית או לא, שדרך אגב גם יש בזה סתירה בין המשנה ברורה בהלכות ברכות, שם הוא כותב שלא צריך נטילה, לבין הלכות פסח, שם באור הלכה נוטה להשיג שכן צריך נטילה. ודרך אגב, בספר יבין שמוע של הרשבץ, במאמר החמץ שלו, מבואר גם כן מלשון הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצא, שהרמב״ם מחייב, מכך שהרמב״ם מחייב לאכול כזית מן הכרפס, מדייק הרשבץ שלשיטת הרמב״ם לא צריך נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה ופחות מכזית. כאמור, נדמה לי שהדברים אינם פשוטים, שהרי הרמב״ם ראינו אומר שאוכל כלשהו כבר יכול לקבל טומאה, ואם כן לכאורה יש סתירה בין דבריו בהלכות פסח לדבריו בהלכות טומאת אוכלים. אך אם אנחנו מסתכלים על פירושו של הגרא, נראה שאין סתירה כלל. הגרא הסביר שכל הדין של נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה קיים דווקא כאשר יש שם אכילה על הדבר שאוכלים. נפקמין הנוספת לכך, זה פת הבאה בכסנין, האם צריך ליטול עליה ידיים או לא? אומר כאשר היא לא טיבולה במשקה. האם יש לה שם פת או לא? הרי פת הבאה בכסנים, אוכלים ממנה כשר וסעודה, צריך עליה ברכת המוציא. והיא פחות, אז לא. אומר הגרא, אין החינם, אם אוכלים שיעור גביעות סעודה מפת הבאה בכסנים, צריך נטילת ידיים, שכן יש כאן שם סעודה, שם אכילה חשובה. אבל אם לא, לא. מה הסיבה שצריך אכילה חשובה? נראה לי שהדברים קשורים ליסוד שלמדנו כבר לעיל. על פי הגרא, ועל פי שיטת רשי ודימי, לא מדובר כאן על חשש טומאה גרידא. אם היה מדובר אך ורק על חשש טומאה, ברור שגם על פחות מכזית היה צריך נטילת ידיים. שהרי גם פחות מכזית מקבל טומאה. אבל מכיוון שמדובר כאן על תקנת חכמים, תקנה חדשה שאומנם יסודה הוא בחשש טומאה, אבל התקנה עומדת כשלעצמה, ממילא התקנה קיימת רק כאשר מדובר על אכילה חשובה. ואם כן, מצינו כאן אולי דעת ביניים, לא בדיוק דעת ביניים, אבל פירוש חדש בדעתו של רשי, שלא מדובר רק על ספק טומאה או חשש טומאה, אלא על תקנה עצמאית, וכך אנחנו יכולים גם לבאר את דברי אביי שמצווה לשמוע דברי חכמים, וגם לברר עוד כמה דינים בהלכות נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, כמו שראינו. ויהי רצון שכמו שעסקנו היום בדברי תורה על נטילת ידיים שטיבולו במשקה והתפלפלנו בדברי הלכה, כך נזכה גם בליל הסדר לעסוק בשמחה ובנחת, בסיפור יציאת מצרים ובדברי תורה על ההגדה של פסח ועל מצוות היום, ונזכה באמת התפטרות מהטומאה, אלא גם בחינת קדושה, יהיות, תעלות, ונזכה בעזרת השם בביאת גואל צדק במהרה וימינו, ולשמוח בשמחת חג הפסח וחג המצות בירושלים הבנויה במהרה וימינו, אמן.